את הפרק של היום אני מאוד מתרגשת להשמיע בפניכן, כי הוא קרה באמת בדרך נס בעיניי. אנחנו נמצאים כרגע בתקופת מלחמה, חרבות ברזל, כמו שקוראים לזה בחדשות, ועם כל הטירוף, עם אובדן השגרה, עם התופת שמתרחשת עלינו, בטח שלא ציפיתי שהרעיון או כל הפגישות שהיו קבועות לעתיד יתקיימו, אבל בצורה מדויקת שאין כמותה, הרעיון הזה קרה, ולא רק שהוא קרה, הוא גם הפתיע אותי וריגש אותי ומילא אותי בעוצמה ובאמונה שכל מה שקורה, קורה מסיבה. רויטלי נמרולוגית, סלש מתקשרת, סלש אישה בדרגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה שהייתה לי הזכות לפגוש. ובפרק הזה אנחנו הולכות לדבר על קצת מכל דבר, אבל בעיקר, בעיקר, בעיקר על העובדה שאנחנו לא יכולים לברוח מהמשימה של חיינו. פרק 244, סיפורה של שליחה. פתיח ואנחנו מתחילות. ברוכות הבאות יקירותיי לעונה השנייה של אימפריית אימהות בצמיחה. אני נועה זגורי, ובשנים האחרונות אני חוקרת את היכולת שלנו לצמוח מתוך האתגרים היומיומיים של החיים. בפודקאסט הזה אנחנו מדברות תודעה, אהבה ואמת, ושמות על השולחן את כל הקלפים. אז רגע לפני שאנחנו מתחילות, תנשמו עמוק, תורידו מסכות, ותהיו מוכנות לצלול פנימה. איזה כיף שאת פה, רויטל, למרות המצב הזוי הזה שאנחנו חוות פה. כאילו שלחת לי את ההודעה אתמול ואני כזה, יואו, כי כל שאר הרעיונות שהיו לי פשוט התבטלו, את יודעת, היה ברור שהם מתבטלים.
כן, כן.
ושלחת לי את ההודעה ואמרתי, זה ממש כנראה אמור לקרות.
נכון, נכון.
אז כיף
נכון.
גדול שאת פה.
כיף גדול שאני כאן, ותודה שהזמנת אותי, לא מובן מאליו.
מה העניינים? ספרי לי קצת איך את חווה את הימים האלה, שנייה לפני ש... ניכנס קצת יותר לעומק.
ימים מאתגרים, ימים מורכבים, לא פשוטים, בהחלט. אני גם מקבלת כמעט כל דקה הודעה, חברה שנעדרת, אני לא מוצאת אותה, חברה שלי איבדה קשר, אח שלי בצפון, אח שלי בדרום, הבן שלי. אז אני מרגישה שאני מתפזרת למיליון ואחד חלקים, ואני באמת משתדלת לדבר עם כמה שיותר אנשים ולעזור ולהכווין, אבל... המלחמה הזאת היא בעיניי המלחמה הכי קשה שחווינו אי פעם, כי יש לנו פה כמות מטורפת של נעדרים, שאנחנו אפילו, את יודעת, האי ודאות הזאת זה הדבר שהכי משתק. שמאלה, אנחנו יודעים חטופים או לא חטופים, אבל אנחנו במצב שזה נעדרים, לא יודעים אפילו מה קורה איתם, ברמה גם שכמות מטורפת של אנשים שנפלו על קידוש השם, שלא לא, לא יודעים, לא יודעים לזהות אותם, לא יודעים לראות. זאת אומרת, זה חמור ברמות שלא היו מעולם. ומעבר לזה שיש כמות כזאת גדולה של חטופים, זה גם לא תופס את השכל. אז בין אם זה לא מלחמה רגילה, זה ממש מלחמה מאוד מורכבת. ויש פה לוחמה פסיכולוגית באמת, באמת, החכמות ביותר שפגשתי. זאת אומרת, האופן שהם פועלים, כל מה שהם עושים, כל מה שהם כותבים, וזה רק מראה כמה שהכל זה בסופו של דבר גם התודעה שלנו.
כן.
שאנחנו צריכים להבין איפה אני שם את הגבול הזה של הלוחמה הפסיכולוגית, כי כמו שבאמת לפני כמה ימים פרסמו סרטון של חטופה, ואמרו לא לפרסם, לא לפרסם, זה בדיוק מה שהם רוצים לעשות. אז זה מטורף, כי מצד אחד הם מעלים סרטונים מזעזעים, מצד שני גם מעלים סרטונים יפים, אז זה נראה לי מה שהכי קשה לנו, במדינה שלנו לחוות את האפס ודאונס המטורפים, שאפילו לא אנחנו עושים אותם לעצמנו, הם עושים לנו את זה. וכשאנחנו כבני אדם מרגישים שאנחנו כמו פצע פתוח, ואתה יכול להיכנס אליי ולעשות מה שאתה רוצה וחושב, זה הדבר הכי חמור שיכול להיות.
זה לגמרי, זה ממש כאילו בדיוק כמו שאת אומרת, הפצע פתוח הזה, שיש ימים שאתה אומר, סבבה, אני יכול להתמודד עם הכאב, ויש ימים שאתה פשוט... את הופכת לשבר כלי, ואי אפשר כאילו שום דבר לא, שיגידו לא ישמח אותך ולא יעודד אותך. והתקשורת שאנחנו מוזנים ממנה, 24-7, רוב האוכלוסייה, היא כאילו כמו איזה מישהו שבא לפצע הפתוח ולוחץ עליו.
כן.
ושורף לנו את הנשמה.
כן.
ואני חושבת שבאמת החמאס משתמשים בעובדה שאנחנו נבוקים לטלוויזיה, והוא פשוט מחבל בנו ככה. וטוב, זה מעניין שכאילו יצא לנו להיפגש היום ולדבר נמרולוגיה מתוך זווית מאוד מאוד שונה, שאת יודעת, אף אחד לא מצפה, אף אחד לא רוצה לחכות לעיתויים כאלה כדי לדבר על דברים כאלה, אבל זה ענק.
נכון.
זה ענק, ובאמת מעניין אותי לדעת, כי אני עוקבת אחרי נמרולוגיות רבות באינסטגרם, ומעניין אותי לדעת באמת מתוך זווית של נמרולוגיה, של מספרים, מה קורה פה? מה קורה פה על פי עולם המספרים?
כן. אז אני רוצה רגע ככה לרענן את הזיכרון. 2020, זה היה שנת הקורונה. 2 ועוד 2 מוביל אותי למספר 4. המספרים 4 ו-7 מדברים איתי על... על זמן שנקרא זמן משוב. המספר 4 מדבר על משוב קטן, זאת אומרת, אם אנחנו כקולקטיב לא נמצאים במקום הנכון לנו, בכל הרמות, מבחינה של יחס לבעלי חיים, ברמה של אקולוגיה, ברמה של מקצוע, ברמה של כל דבר, אז היקום יראה לנו, יהיה הזמן לשנות ולהשתנות. זאת אחת הסיבות למה הרבה עסקים שנפתחו ב-2020 מאוד מאוד הצליחו. כי הם עשו את מה שמדויק להם מאוד. זאת אומרת, אני אגב, התחלתי את ה... אני אקרא לזה קריירה, כן? את העשייה שלי בקורונה ממש.
וואלה.
כן, שם התחלתי באמת לתת את היוצים הראשונים שלי.
וואלה, לא ידעתי את זה.
כן, כי אמרתי, אוקיי, זה הזמן, אני בבית, וכל הזמן אני ככה, אנשים מבקשים ממני, מהמעט שידעו שאני עושה נומרולוגיה, מבקשים ממני, תעשי לי, תעשי לי, תעשי לי. אז אמרתי, אוקיי, אז אני אתחיל עם זה, ובאמת אשימי לב שכל, לא כל, אבל רוב העסקים שנפתחו ב-2020 מאוד 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 פרצו ספציפית בקורונה. כי זה היה באמת נקודת שלב כזאת שאומרים, מה אתה רוצה לעשות עכשיו? איזה שינוי? באיזה כן. נתיב אתה בוחר? זאת אומרת, הכניסו אותנו לחשבון נפש. ושימי לב שהקורונה פרצה בשיא שלה בישראל, זה היה במרץ. אז... 2020, זה 2 ועוד 2 זה 4, 4 ועוד 3 זה מרץ, מוביל אותי ל-7, גם חשבון נפש. 4-7 זה קוד של בתי כנסת, שהעניין שאי אפשר היה להתפלל במקום סגור. 4-7 זה גם בתי חולים, היה קריסה במערכות הבריאות שלנו. אני אפילו זוכרת שהתקשרתי לקופת חולים, אמרתי, אני חייבת דחוף מרשמים לילדה שלי, כי הילדה שלי היא אסמטית, ברמה שזה עכשיו יכול להיות בטיפול נמרץ. ואמרה, הבתי חולים המשיכו לעבוד, תהי רגועה, זאת אומרת, היה שם עניין סביב הבריאות, כי 4-7 באמת מדבר גם על דת וגם על בריאות. ושנת 2023 הגיעה, וזה היה ברור, זה היה עניין של זמן, מה יקרה. ואני גם אמרתי על זה, דיברתי על זה ב-2021 לדעתי, או 2022, שמעתי, שימו לב מה היה לנו ב-2020. כל הזמן תהיו בחשבון נפש, כי מי שעדיין לא עשה תיקון או שינוי, הוא יחווה את הסתירה הזאת ב-2023. לא חווית ב-2022, ב-2020, סליחה, תחווה את זה ב-2023.
אבל את אומרת שזה... זה, רגע, יש שני שיעורים, יש שיעור קולקטיבי שאנחנו אומרים, או תיקון קולקטיבי שאנחנו צריכים לעבור כעם, ויש את העניין הפרטי. נכון. מי שלא עשה את השינוי באופן פרטי ב-2020, יחווה את הקפה שלו ב-2023,
הוא כבר היה אמור לחוות גם ב-2020. זאת אומרת, מי שהגיע ל-2020, לקורונה, בלי לעשות אף פעם, או לעתים נדירות חשבון נפש, והוא לא אמר, הוא לא הפיק לקחים. זה יכול להפיק לקח של, אוקיי, זה המסלול שאני יודע שהוא נכון, אני מתקדם בו, או זה לא המסלול שאני עושה משהו אחר. זאת אומרת, צריך להיות איזשהו שיפט, איזשהו שינוי בצורות חשיבה, שינוי בערכים, כל דבר. ואז לפי זה, את החווה צמיחה או דעיכה. אגב, לא מדברים על זה, אבל ב-2020 המון אנשים התאבדו.
בשנת הקורונה.
בשנת הקורונה. המון כן. אנשים התאבדו, המון עסקים פשטו רגל. זאת אומרת, זה לא סתם אגב, שיש אנשים שחתמו על חוזה של, או קנו אולם אירועים גדול בהשקעה של מאות מיליונים בחודש אחרי זה הקורונה. זה לא סתם. זה רק מראה כמה זמן הם כבר לא היו קשובים לעצמם. כמה זמן הם לא פעלו במסלול המדויק בחיים שלהם.
ואם באמת בן אדם שמאזין כרגע לדבר הזה, כי את אומרת הרי שיש איזו חפיפה בין הדברים האלה, ושאם אני היום נמצאת בנקודה שבה יש שינוי שלא עשיתי אותו מספיק זמן, עכשיו אני צריכה להתעורר מהר מהר, ולהבין מה השינוי.
נכון.
עכשיו, אני רוצה לדבר על זה באמת ברמה הפרקטית, כי כשהם אומרים את זה לאנשים, תעשה את צריך לעשות שינוי, אז זה כזה, מה? איזה שינוי? איפה אני מתחיל? לאן ללכת? מה את מייעצת לאנשים שיושבים מולך ומדברים באמת, כאילו, אוקיי, את אומרת לי בנומרולוגיה המספרים שלי אני צריך לעשות שינוי, אבל על איזה שינוי את מדברת? ואיך כן. אני יוצר אותו בכלל?
כן. אז קודם כל, זה השינוי המהותי ביותר, זה העניין גם של האמונה. זאת אומרת, בן אדם שהוא לא... הרי בן אדם שאין לו אמונה, זה בן אדם שלא אוהב את עצמו. זה בן אדם שלא מאמין שמגיע לו שיהיה לו טוב. אז כשאתה מגיע לנקודה של פחד גדול, כמו הקורונה, כי הקורונה הפחידה המון, או כמו המלחמה עכשיו, כי המלחמה הזאת שמה את כולנו בבית, את כולנו, כן? ואם אתה מגיע לנקודה הזאת ואתה בפחד גדול, זה רק מראה כמה לא עבדת על עצמך ברמה של קודם כל לאהוב את עצמך, קודם כל להעריך את עצמך, להאמין בעצמך. בן אדם שאין לו אמונה, אין לו את שלושת הדברים האלה. לפני, הרבה לפני האמונה בבורא, תאמין קודם כל בעצמך. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, יש עניין מאוד גדול פה בנושא של הקריירה. זאת אומרת, כל מי ש... לא באמת נותן ערך במקום העבודה שלו, סליחה, כל מי שלא נותן ערך אמיתי בעשייה שלו, יחווה נפילה. בכל זמן של משוב. אוקיי? מי שאנחנו רואים אצלו ירידה דרסטית, וואי, זה רק מראה כמה שזה חשוב.
נכון.
כי עושים לי, זה רק מראה כמה שזה חשוב.
תשתי לך בניחותה.
כל מי שבאמת חווה ירידה משמעותית בהכנסות שלו עכשיו, הוא בפחד אימים, זה באמת מראה כמה שהוא לא שם בעדיפות עליונה את הערך האמיתי. עכשיו בוא נגיד ניקח משהו סופר פרקטי, כן? לא קשור לעזור לאנשים, בן אדם שיש לו חברת מטבחים. לדוגמה, הוא יכול לצאת לכל יום לעבודה שלו מתוך נקודת מבט של אני רוצה לעשות כסף. בסדר, שיהיה לי מלא כסף, לא יודע מה אני אעשה עם הכסף. את יודעת, כאילו, בתוך מקום שעכשיו אין בעיה עם כסף, כן? תעשו מיליונים, תעשו גם הרבה יותר מיליונים. אבל תמיד צריך לזכור מה אני עושה עם הכסף הזה. או איזה בן אדם אני הופך להיות.
כן.
כי אם אתה בן אדם שיש לו הרבה כסף, אבל אתה באמת הורה שרק צועק כל היום על הילדים שלו, ואתה בן זוג שחושב שמגיע לך הכל, ואתה מתחיל לא להתייחס בצורה באמת מכבדת לבת זוג שלך, אז מה זה שווה כל הכסף? זאת אומרת, אם ניקח בעל עסק הכי פרקטי שיש, שהוא מסתכל רק על המטרה, אז הוא יחווה באמת כישלון בתקופה הזאת, וגם הוא לא, ייקח זמן עד שהוא יתרומם מזה. אבל בן אדם ששם באמת בעדיפות עליונה, שוב, נגיד חברת מטבחים, ובאמת אני, חשוב לי גם לשאול את הבן אדם שמולי שקונה ממני, מה שלומך, איך אתה מרגיש? ספר לי, סתם לתת לו איזה שיצא, באמת מכל הלב לעשות עבורו משהו טוב, שאני באמת רוצה שיהיה לך מה שצריך, שאני גם בודק איתך אחר כך איך היה לך, להיות מאוד מאוד שירותי, זה לתת ערך אגב.
זאת אומרת שהפוקוס שאנחנו צריכים להיות בו, לא משנה באיזה מקצוע אנחנו נמצאים, זה למעשה הנתינה למען הבן אדם שעבורו השירות נוצר.
בדיוק.
הנתינה היא זאת שאנחנו צריכים למקד בה את האנרגיה שלנו ולא בהכרח התוצאה.
כן. אז אנשים יכולים לשאול מה זה אומר נתינה. אז אני תמיד אגיד את זה כמילה מאוד מאוד פרקטית, להיות שירותי מאוד. איך אני יכול לתת את השירות הכי טוב שיכול להיות? ברגע שאתה עושה את זה, אתה נותן מלא ערך.
עכשיו, יש לי שאלה מעניינת. אני בהגדרה מגדירת עצמי חוקרת שליחות וייעוד. הנושא הזה מרתק בעיניי, ותמיד יש דיון סביב הנושא הזה של שליחות. אנשים ישר הולך, הראש להם הולך, שליחות מקצוע. מה המקצוע שלי? זה השליחות שלי, תתתה. עכשיו, לי יש שאלה בהקשר למה שאמרת, שאם בן אדם נמצא כביכול במקצוע הלא מדויק לו, אבל בתוך המקצוע הוא בוחר לשים את הפוקוס על הנתינה, האם זה מספיק טוב? זאת אומרת, האם הוא מקיים את השליחות שלו? לא משנה מה המקצוע שלו?
אני מאמינה שכן. אני גם אספר לך סיפור. כשגיסי ובעלי הלכו לקנות חליפות לחתונה של גיסי, אז הם קנו מדורין סגול.
אוקיי.
עכשיו, אז בזמנו, בעלה עוד היה חי. הוא נפטר, בדיוק סביב הקורונה. והם קנו ממנו חליפות, והבן אדם, אמרו לי, תקשיב, הם חזרו הביתה באורות, אמרו, הבן אדם הזה מלאך. אתם מה זאת אומרת? הוא נתן לנו מסרים, והוא ענה לנו על שאלות, ואנחנו שאלנו אותו שאלה, והוא כמו הסתכל כזה לשמיים, חשב ונתן תשובה. הוא רואה את העתיד, הוא עזר לנו, הוא תמך בנו, הוא הרים אותנו, והוא עדין, והוא כמו מלאך, הוא מלאך. אז אמרתי, איזה מעניין זה לראות בן אדם מתוך מקצוע, כן? אבל שהשליחות שלו זה לעזור לאנשים. שהשליחות שלו זה לתת מילה טובה.
כן.
אז הרבה פעמים גם אני אומרת, הקריירה לא חייבת להיות השליחות שלך. זאת אומרת, אני לא מגדירה את עצמי כשום דבר מלבד מורה. אני מורה. יחלתי גם להיות מורה כזאת בבית ספר. יחלתי גם להיות מורה כזאת בהדרכה בצבא, אם נגיד הייתי עושה צבא, אני לא עשיתי, כי התחתנתי. אבל תמיד אמרתי לעצמי, אני אהיה מורה, לא משנה. בסוף אני גם מורה. אז בי שזה מורה לנומרולוגיה, שזה הרבה יותר מתאים, כן?
כן.
אבל ככה או ככה הייתי עושה את זה. אז אני לא בהכרח אומרת שהמקצוע צריך להיות השליחות שלך. השליחות שלך זה מי שאתה 24/7 בכל מקום.
זה טוב. זה טוב וזה חשוב.
לפני כמה הלכתי לקנות בגדים, כי אני צריכה בגדים למה שאני עושה, כי אני נחשבת לפרזנטורית בחברה שלי. אז אני חייבת גם כל הזמן באמת לראות מאוד מיוצגת. אז בחלון שקניתי, אז מהמעט שדיברתי במוכרת, היא התחילה לבכות, היא חיבקה אותי. וואי, תודה, את מילית אותי, נתת לי אנרגיה. את מבינה כאילו השליחות זה מי שאתה בכל נקודת זמן.
כן. זה גדול, וזה מעניין איך אנשים שלא נמצאים בעולמות האלה, וכן מרגישים איזה חוסר אלימה בין מה שהם עושים לבין התחושה הפנימית שלהם, האם הם מצליחים בכלל להבין שזה לא המקצוע שהם צריכים לחפש. זה לא התואר המסוים הזה, זה לא העורכת דין או פסיכולוג, או זה לא הדבר. ואז אם אני מבינה שאני השליחות שלי, אז מה אני עושה כדי לקיים אותה?
כן.
זאת גם שאלה, כאילו, כי אם בן אדם מסתכל ואומר, אוקיי, אני מבין שאני השליחות שלי, אז מה אני עושה כדי לקיים אותה? מספיק שאני אהיה איש טוב?
זה, לדעתי, זה להגיד את האג'נדה שלך בצורה כזאת שתעזור לבן אדם ממולך. לדוגמה, רואה חשבון שלי, שהוא ברכה למילה, לא קנסיולוג, יש מילה אחרת.
סיינטולוג?
כן, סיינטולוג.
וואלה.
סיינטולוג, כן. והוא בדרגה מאוד, מאוד בחירה וגבוהה שם. עכשיו, ברור שהאג'נדה שלי לא תואמת לאג'נדה שלו, אבל הוא, בכל פעם שאני באה אליו עם איזושהי בעיה, רגשית אפילו, אישית אפילו, כלומר, אני באמת סוג של חברה עם כל מי שנמצא אצלי ברמה האישית או אפילו העסקית, והוא מוציא לי ספרים מהסיינטולוגיה, והוא נותן לי עצות מדהימות שתואמות למצב שלי.
וואו.
והוא יושב ומדבר איתי ומסביר ו...
שיש המון דברים שחורים להגיד על הסיינטולוגיה.
בדיוק. הוא דווקא מדובב את זה בצורה מה זה מדהימה. זה גם אפשר להגיד את זה על נומרולוגיה, שאומרים. הנומרולוגיה זה גילוי עתידות או... את יודעת, כאילו, יש המון 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 פרספקטיבות לא חיוביות על הנומרולוגיה.
כן.
והמטרה שלי הייתה מ-day one, זה כל הזמן להציג את הנומרולוגיה כמשהו טוב, כמשהו חיובי, כי אני נורא מצאתי את הנומרולוגיה כפסיכולוגיה בכלל. ואני בוגרת תואר ראשון בפסיכולוגיה, ונורא ראיתי איך זה בעצם כמו, כשהנומרולוגיה בעצם היא כמו הבת של פסיכולוגיה, כן? אז באמת, אחד הדברים ששמתי עליהם פוקוס, זה כמה שיותר להציג את הנומרולוגיה באמת כפי שהיא. אז נגיד הרואה חשבון שלי, שבאמת נותן לי עצות, שזאת השליחות שלו, הוא מבחינתו סיינטולוג. אז כן. וישהו רואה חשבון, רואה חשבון זה המקצוע שלי. אני סיינטולוג. אני יש לי ספרים סביב זה, אני תורם סביב זה, אני מתפתח בשיטה הזאת. אני מדבר עם אנשים על הנושא הזה. אני עוזר לאנשים שלקוחות שלי עם הידע שצברתי מהסיינטולוגיה.
מעניין נורא.
כן. אז אני החלטתי להיות נורא שיפוטית ולהגיד, מה? עזוב אותי, מה פתאום? יש שם צלב, יש שם זה. אבל צריך להיות, מה זה לשיפוטים לשום דבר? באמת, אני מאמינה שצריך להיות אפס שיפוטיים, והדת שלנו באיזשהו אופן היא שיפוטית מאוד.
זה בדיוק מחבר אותי לשאלה שמאוד מעניינת, אני יודעת, הרבה אנשים, על הקשר הזה בין נומרולוגיה ליהדות, והאם הוא קיים, והאם הם לא, את יודעת, האם נומרולוגיה לא פוגמת בכלל? אם אני יכול להיות בן אדם דתי ועדיין לקבל ערכים מהנומרולוגיה או ללכת לייעוץ?
תראי, אני יכולה להגיד לך שאני כל חיי למדתי במסגרות דתיות.
מאוד.
אני גם הייתי הולכת לשיעורי תורה באופן קבוע. אני מאוד בקיאה בנושא ההלכות, בנושא הידע, בנושא התורה. יש לי רב צמוד, זאת אומרת, אני מאוד שם. אני מאוד גם חשוב לי לא לעשות טעויות הלכתיות. זאת אומרת, אני מאוד מקפידה על המון 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 דברים. באותה נשימה, כשנפל לי הסימון סביב הקורונה, אגב, שהדת שלנו היא בעצם לא דת, אנחנו הפכנו את זה לדת.
מה זאת אומרת?
התורה שלנו זה רוחניות, זה לא דת.
למה, מה ההגדרה של דת?
דת זה, זה תעשה, לא תעשה, זאת אומרת, תעשה בלי להבין למה אתה עושה, צריך, נקודה, אתה חייל. ואנחנו לא חיילים של אלוהים.
שזאת ההגדרה של דת?
כן.
וואי, אני חייבת לא להסכים.
כי?
אני חייבת לא להסכים, כי אני חושבת שאת מדברת על המסגרת. והמסגרת זה שיש בה איסורים, ויש בה, את יודעת, חוקים, ואני לא בן אדם דתי, אפשר לראות זה. אבל המסגרת עצמה היא באיזשהו אופן, כמו שאני מבינה את זה, זה כמו חוברת הפעלה.
מדהים, זה רוחניות. זה ההבדל, זה הרוחניות. ברגע שאנחנו מבינים למה, למה אני, סתם דוגמה, אני לדוגמה שומרת נידה מהיום שהתחתנתי בעלי. אני מבינה את החשיבות של קודם כל זמן לעצמי, קודם כל הפן הבריאותי, אני מבינה ואני רוצה את זה. ואני גם כשאני נכנסת למקווה, אני מרגישה ממש מלאכים יוצאים איתי מתוך המים, באמת. אני מבינה, אני מתחברת לזה. זה העניין של רוחניות. זה התורה שלנו, אגב. להתחבר ברגש, להתרגש במה שאת עושה. שאת מתפללת ואת בא לך לפקוט מתרגשות, שיש לך צמרמורות, שאת מדליקה נרות ואת מתלהבת מהרגע הזה. זה התורה שלנו, זה רוחניות. דת, זה לא מעניין מה קורה לך פה בפנים, את עושה את זה.
מעניין אותי שכשאנחנו נסיים פה, אני אלך לחקור לעומק באמת את פירוש המושג, המונח, כי זה כאילו, אני מבינה את מה שאת אומרת, אבל מרגיש לי שזה יותר בהקשר באמת של המסגרת הזאת, ושל זרמים קיצוניים שבהם כאילו אתה לא נותן דין וחשבון על שום דבר, ויש לי שני אחים חוזרים בתשובה, דתיים, והיה המון טאקלים לאורך השנים בינינו, את יודעת, שאת רואה בן אדם שהיה חילוני וחי אורח חיים מסוים, ופתאום נכנס למסגרת מאוד מאוד קשוחה, וכמו שאת אומרת, הוא עושה מה שצריך לעשות, אבל משהו שאני הבנתי לאורך השנים, שבהם נלחמתי המון בשניהם, זה שברגע שאתה מאמין בראש הפירמידה, ברגע שאתה מאמין בבורא באמת אמונה שלמה, אתה מפסיק לשאול את כל המיני, את כל המיני שאלות האלה.
נכון.
אתה פשוט מקבל עליך באמונה שלמה את זה, שזה מה שצריך להיות, ואתה עושה את הדברים מתוך מקום מאוד שלם, ולא מתוך מקום של פחד, ולא מתוך נכון. מקום של...
נכון. אני גם מאמינה ש... כל מה שאנחנו רוצים, הכל קיים אצל בורא עולם. זאת אומרת, כל השפע, כל ההצלחה, כל האהבה, כל מה שאת רק רוצה קיים אצלו. אז אני אגב פחות מאמינה במה שצריך לקרות קורה. Mm-hmm. אני מאמינה בזה שבורא עולם רק רוצה להעניק לי. אני עדיין לא יודעת עד הסוף איך לקבל את זה.
אוקיי.
זה מבחינתי ההבדל שזה גם מתחבר לרוחניות ולא לדעת.
אז למעשה נומרולוגיה עוזרת לי ללמוד איך לקבל את הדברים שאני רוצה
כן,
משהו?
כן, נומרולוגיה זה חד משמעית, זה כלי אבחון. זה קודם כל להבין מי אתה. Mm-hmm. אני ממש אחשוף פה איזשהו סוד שלי, שאני גם אומרת אותו לכל התלמידות שלי. כשאני אומרת לבן אדם מה יקרה, זה בשלב הבסוף, סוף הפגישה, כמה דקות אני נותנת לזה, זה לא הפוקוס. כי אני עושה איתם איזשהו מהלך פסיכולוגי. זאת אומרת, קודם כל אני אדבר איתך על מה היה לך בילדות. זאת אומרת, מי היית מחובר, לאמא, לאבא, איזשהו מעבר דירה. לדוגמה, יש איזשהו קוד שמדבר על טראומה מאוד מאוד גדולה, סביב נושא מסגרות ממש כמו עקירה מבית. והייתה לי תלמידה כזו, אמרתי לה, מה היה לך בגיל הילדות? כי יש כמה גילאים ממש ספציפיים סביב זה. מה שום דבר, שום דבר. אמרתי לה, ובכל זאת, תנסי להיזכר. ואחרי כמה דקות ארוכות ממש, היא אמרה, פינו אותי מגוש כתיף כשהייתי בת 8. אמרתי לה, בקטנה. זה כאילו...
ממש.
כן. אמר, כן, וחודשיים אחרי זה אבא שנפטר, אמרתי לה, אוקיי. אז כן היה לך משהו טראומטי. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים גם לא זוכרים, וזה בסדר, הם לא אמורים לזכור טראומות, אבל זה מה שאני עושה, אני עושה ממש תהליך. קודם כל, בוא נדבר על הילדות שלך. בוא נדבר על הגלגולים הקודמים שלך. והרבה פעמים, חוויות שחווינו בגלגולים הקודמים, חוזרים על עצמם בחיים כאן ועכשיו.
גלגולים קודמים זה אולי הדברים שהכי מעניינים אותי כרגע בנקודה זו בחיי. יש ספר שפשוט מצאתי דרכי אליו כזה, שנקרא מסע הנשמות.
קראת? בטח, קראתי אותו.
התחלתי לקרוא אותו בטיסה, הגעתי לאמצע של הספר, ממש נשאבתי פנימה, ואז חוויתי פתאום איזה פער, כאילו הרגשתי, כאילו פתאום הבנתי את העניין שכתב אותו מהפנט, ושזה סותר לחלוטין את היהדות, וכאילו כל העניין של היפנוזה, ובכללי, כל הדרך שבה הוא מדבר...
למה העניין של היפנוזה?
שהיפנוזה זה... זה לא טועה, כאילו זה דברים שאסור לעשות, זה עבודת כשפים, הוא נקרא מחשף הבן אדם.
מעניין.
ואני זוכרת שכאילו מצד אחד נורא עניין אותי, ומצד שני לא אמרתי, אוקיי, אל תקריא את זה בגלל שזה לא יהודי וזה לא זה, אלא תהיתי האם זה נכון גם לנשמה יהודית. תהיתי האם העניין הזה של נשמות...
שאלה יפה שאל, זה לא.
מה?
זה לא תואם לנשמות יהודיות, יש לנו מסע אחר.
אז ספרי לי על זה.
כן. יש ספרים רבים שכל מיני צדיקים, שהם עשו, שהם דיברו עם רוחות, שהם דיברו עם דיבוקים, שהם הוציאו דיבוקים, שסיפרו להם מה קורה שם למעלה. זה הרבה יותר עמוק אצלנו. ואני, שוב, אני לא רוצה שזה יהיה יישמע גזעני, אבל אני לא כן רוצה להגיד דבר כזה, שאם לדוגמה את לא יהודיה עכשיו, כן? אבל את נורא מתחברת ליהדות, אז בגרעין שלך את יהודיה, יש בלבול מאוד גדול. יש גם הרבה אנשים יהודים שיש להם אנטי עצום, שהם רואים את התורה והם רוצים כמו להקיא. אני ממש מכירה בנות, שהן מגדירות עצמם יהודיות, כן? כי זה מה שהן יודעות. אבל הן אומרות, אני רואה את החרדים האלה, כל מה שבא לי זה להתפשט. אז אני יודעת שבגרעין שלה, אין שם באמת נשמה יהודיה. זה נשמע, לא יודעת איך זה נשמע, אבל זאת האמת. וגם חשוב לי להציג את האמת. אנחנו, יש לנו שני מסלולים שונים. זאת אומרת, מי שיהודי ומי לא יהודי. מי שלא יהודי, הוא לרוב יחווה את העולם הבא, בצורה די דומה לעולם עכשיו.
מי שלא יהודי יחווה את העולם הבא בצורה די דומה לעולם של עכשיו.
כן, כן, יהיה להם אוכל, יהיה להם גדים, יהיה להם בתים, יהיה להם הכל, רגיל. גם יש להם, נגיד, הצבעים שלנו כנשמות שם, זה צבעים יותר כחולים, לבנים, אפורים. אצלם זה יותר צהוב, אדום, כתום, ירוק אולי, אפילו כחול. אבל אצלנו זה יותר כאילו לכיוון הלבן. אפילו יש לנו איזשהו הבדל בגוונים של הנשמה. ואצלנו האוכל הוא אוכל רוחני.
בעולם הבא?
כן, בעולם הבא. אצלנו אוכל הוא אוכל רוחני, ואצלנו זה מאוד מאוד קשה לתפוס את זה בשכל. אבל יש שם רק רוחניות, רק נשמה, רק אור. ואנחנו מסתפקים רק מהאור הזה. מה שאנחנו זוכים לקבל ממנו ניצוץ בעולם הזה, שם אנחנו נחווה ממנו כל הזמן. כמה פעמים בחיים של החווית, איזושהי התעוררות רוחנית מטורפת, שרצית רק לפקוט מרוב עושר, אבל זה נמשך רק רגעים בודדים.
כן.
שם זה נמשך כל הזמן.
וואו.
כן. וזה, וממש יש מסלול שלם. זאת אומרת, הם כשהם יוצאים מן העולם, יש להם מסלול משלהם, זאת אומרת שהם יוצאים מהגוף, הם לאט לאט עולים, הנפטרים שלהם מגיעים, מלווים אותם, זאת אומרת, זה יותר קליל. אצלנו, מאיתנו, יש ציפייה, הרבה יותר גדולה. לא סתם אומרים אור לגויים.
מה נו?
אז עבורנו יש ציפייה יותר גדולה. זאת אומרת, יותר מדקדקים איתנו. במה דיברת? באיך עשית? באיך פעלת?
יש בית דין של מעלה כמו שמדברים?
גם יש בית דין של מטה. זאת אומרת, יש צדיקים, כמו הרב יורם אברג'יל, או כמו שנפטר, וכמו הרב עובד יוסף גם שנפטר, שאת יכולה לדבר איתו, כן? את רואה אותו, הוא פה, הוא קורא ספר תורה, אבל הוא גם נמצא שם למעלה.
וואו.
והוא דן. כי אומרים שבן אדם שנפטר, למעלה דנים אותו, חייב שאחד מהדיינים יהיה מישהו שחי פה. כי אומר, איך מישהו יכול לשפוט אותך? רק אני יכול לשפוט אותך, כי אני בדור איתך. כי הדיינים שנמצאים שם כבר לא בדור הזה. הם כבר לא מבינים את הקושי שיש פה.
וכשבאמת נמצאים בבית דין של מעלה, אז מה השיח? על מה דנים אותנו?
על הכל. זה...
על, אוקיי, זה מתחבר עכשיו למקודם. דנים אותנו על השליחות שאותה אנחנו מקיימים, שהיא הבן אדם שאנחנו אמרת, השליחות שלך 24 מי שאתה.
נכון.
זה המשפט שאנחנו
עוברים שם? דנים גם על זה, ודנים על זה שאולי לא מספיק דיברת על כך שיש בורא לעולם. גם על זה, לכל אחד מאיתנו יש מחויבות אישית, להגיד לאנשים תדעו יש בורא לעולם. כן. האות. כמה שיותר לאנשים בעולם שיש בורא לעולם, העולם הזה לא יפקר. יש פה סיבה, יש פה מהות, יש פה משמעות. יש פה, את יודעת, אני גם מסתכלת על אנשים שחווים את העולם הזה בצורה נורא נורא שטחית, וכואב לי. כלומר, אתם לא מבינים איזה עומק יש פה, זה כאילו עולם שלם. יש בינינו נשמות, יש בינינו אנשים. אני גם זוכרת שפעם אחת דיברתי עם הרב שלי, אמרתי לו, תקשיב, כשאני נמצאת בשבעה מסוימת, אני שומעת את הסבתא שעליה יושבים, מדברת איתי באוזן, איזה פעם אחת שבאמת הייתי בשבעה, והנקתי את הילד שלי, והלכתי לאיזשהו חדר, והיא כנראה קלטה, כי נשמות קולטות. מי ככה מחוברת לתורה, נקרא לזה ככה, כי התורה זה האוכל שם למעלה. וככה התחילה להציק לי, תאספת? לא עכשיו. זאת אומרת, אני עכשיו...
מה את מרגישה ברגעים האלה, והאם זה אומר...
את מרגישה כמו שאני מוכנה לעצום עיניים, אני ארגיש אותך?
כן.
ככה.
אני מרגישה נוכחות. כאילו, מרגישה את הנוכחות שלי.
ואני גם שומעת, באוזן, מדברים
איתי. מה, את שומעת אותה שהיא מדברת איתך?
כן, זה מתחיל בצפצוף מאוד ארוך, בצפצוף קטן. הנושא של הצפצופים באוזן, כשנפטרים מנסים לדבר איתנו, זה כמו תחנה ברדיו, שאת מנסה להעביר, ואז יש כזה חשש, ואז את התחילה לשמוע דיבורים, ככה, הם כמו מנסים למצוא את התחנה.
התדר.
את התדר המדויק שתשמעי. זה גם לא בהכרח שהם, הם יכולים לנסות למצוא את התדר, אבל יכול להיות שאנחנו עדיין לא הגענו לשם, אז אנחנו לא יכולים לגמרי לשמוע משפטים שלמים.
אז וואי,
אז לעומת זאת, הייתי בישיבה של מישהו אחר, של חבר, אבא של חבר מאוד מאוד טוב, והתפללתי שם, וחזרתי הביתה, והוא פשוט בא איתי הביתה והתחיל. ואמרתי לרב שלי, מה ההבדל? אז הוא אמר לי, מי שבא איתך הביתה, זאת נשמה שנמצאת במקום יותר גבוה, כי צריך רשות גבוהה להיכנס לבית שלך. ואנשים שנמצאים במקום יותר נמוך, שזקוקים אלו יותר עזרה, שם למעלה, את יודעת לעשות דברים לעילו נשמתם, להתפלל עבורם, כל מה שאפשר, אין נמצאים את הדרך יותר נמוך, להם אין רשות לעזוב את הבית. זה עולם. אני אומרת, יא, זה עולם שלם.
אבל ספרי לי על הפעם הראשונה שבא חווית דבר כזה, והאם לא איבד איזה שטרונות באותו רגע, ואמרת, אני משתגעת.
אני כאילו מנסה לחשוב על משהו, את יודעת, לפני כמה חודשים, אחת התלמידות שלי סיפרה לי שחברה מאוד מאוד טובה שלה הייתה חברת ילדות שלי, שהייתה שכנה שלי. שאמרה שכבר מגיל 7, באמצע שאנחנו היינו מדברות, הייתי כזה מסתכלת לחלל, הייתי אומרת, רגע, אני מנסה לשמוע משהו. ואני לא זוכרת את זה. אז יכול להיות שזה היה מ-day one, זה מ-day one שם נקודה, אבל יכול להיות שמאז הייתי שומעת, אבל לא הייתי שמה לב.
ובתור בן אדם בוגר, אף פעם לא תפס את זה, שאת נבהלת מהדבר הזה?
זה היה לי כמו, את יודעת, לא הייתי נבלת, אנשים היו יותר נבלים. אני זוכרת שפעם אחת הסתכלתי על ילדית שלי, אמרתי לו, לאמא שלך היה צריך להיות 4 ילדים, למה יש רק 3? זה לא נכון. לאמא שלי תאומים, אחד מהם נפל, אחד שיודעת. אני לא יודעת איך אתה יודע. זאת אומרת, אני יודעת בדיוק כמו שאתה יודע, אני לא יודעת. או מישהו אחר, ראיתי אותו נורא נורא עצוב, אמרתי, מה קרה עם חבר שלך שקוראים לו ככה? לא יודעת למה, אני באמת לא יודעת.
לא, אבל זה מטורף, את מדברת כאילו כל אחד יש לו את היכולת הפסיכית הזאת.
זה אולי כמו שאנשים יודעים לשיר מ-day one, כן? והם שרים נורא יפה, אז אנשים מתלהבים, אבל הם לא מתלהבים, זה מי שאני. זאת אומרת, זה לא חדש לי. יכול להיות. אני גם אגיד משהו על זה, כל ילד שכבר מגיל מאוד מאוד צעיר יש לו קול מפותח, הוא היה זמם בגלגול האחרון. כי הגוף שלנו זוכר הכל. המיתרים בגרון זוכרים את הכל.
וואי, את יודעת מה הבאת לי נושא שבאמת מתקשר לי נורא מעניין, שבחסידות מדברים וכאילו ביהדות בכלל מאמינים שילדים יותר קרובים לבורא מאיתנו.
נכון.
שיש להם, הם הגיעו, הם כאילו כרונולוגית בזמן, הם יותר קרובים.
נכון.
כי הם פשוט באו משם הרבה לאחרונה לעומתנו.
נכון.
ושיש להם באמת יכולת לתקשר עם העולמות, עם העולמות הגבוהים יותר מאיתנו. ואז...
נכון.
פתאום בלילה, לפני כמה ימים, דיברתי, יש חבר של המשפחה שנפטר לפני כמה שנים, והייתי מאוד קרובה אליו, ותמיד הרגשתי שיש בינינו איזה חיבור נשמתי כזה מאוד עמוק, שלא יודעת, אולי בגלגול הקודם היה אבא שלי או משהו.
ושני אחים שלי... זה מהפרה, כשתדעי.
אנחנו נבדוק את זה. ואחרי שהתחילה המלחמה, שני אחים שלי גויסו למילואים, ואת יודעת, כזה המון לחץ ומחשבות ש... חודרות לך לתוך המוח, וביקשתי ממנו בלילה, אמרתי לו, משה, לך תלווה את ניתאי וגיא, תצמד אליהם, תשמור עליהם, תלווה אותם, וממש דיברתי אליו בלילה, ובבוקר, אדם הילד שלי התעורר, והוא התעורר כאילו הוא חלם ממש, אני יודעת, כשהוא חולם על אנשים, אני רואה אותו נסער. אז אמרתי לו, חלמת חלום? והוא בן שנתיים, תכף. אז הוא אומר לי, כן, אז אני אומרת לו, על מי חלמת? הוא אומר לי, משה. הוא אמר לי, משה.
איזה משוגע.
אמר לי, משה וגיא.
וואו.
כאילו, השם של אח שלי והשם של... ולילה לפני אני דיברתי איתו. וזה, כאילו, זה חיבר אותי בדיוק למה שאת מדברת, על העניין הזה של גם עם נשמות וגם עם ילדים, וזה מעניין אותי לשמוע באמת מה את חושבת על זה, ואיך איך אנחנו... כי אני מכירה גם סיפורים על אמהות שחוו איזה חוויה, את יודעת, שהילד שלהם פתאום מדבר עם מבלות נורא.
כן, זה כמו שהיה לפני כמה ימים. שוב, זה הכל בגישה שלנו, לא הרבה, זה הכל בגישה שלנו. זה כמו שהבן שלי אמר לפני כמה ימים, אמא, היה מישהו בחדר שלי, דיברתי איתו. אמרתי לו, מדהים, פעם את תשאל אותו, איך קוראים לו, בן כמה הוא, מה הוא עושה פה, איך אפשר לעזור לו. טוב, אמא, זאת אומרת, זה גם באמת תלוי בגישה. נגיד, לפני כמה, בדיוק לפני שבוע התקלחתי עם הילד שלי, והוא אומר לי, אמא, את יודעת שאני פעם הייתי בן 18? אמרתי לו, ומה היינו? מה אתה היית בשבילי? מה אני הייתי בשבילך? אני הייתי בן 18, ואת היית אמא שלי. זאת אומרת, כאילו, את גם היית אמא שלי. אמרתי לו, וואו, איזה מדהים, ומה קרה לך? ואז הוא התחיל לדבר שטויות. זאת אומרת, יש להם כזה, ואת גם רואה, כשאת רואה שנזכרים בגלגולים קודמים, יש להם מבט שונה בעיניים, כאילו, כזה בהירות. זה כמו שבן אדם שצריך לשים משקפיים, והוא לא רואה אותו, פתאום שם משקפיים, פתאום הוא רואה דברים. ככה לא, ככה, מאית השנייה, ואז ראיתי שהוא חוזר לו את הילד שלי. זה הכל אחת המאפשרת לזה לקרות. נגיד, הילדה שלי היא מאוד 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 מאוד, מאוד רוחנית. אנחנו מדברות הרבה על מה היינו.
בת כמה היא?
היא בת 5.5. היא תמיד מאלצת אותי להגיד את החצי. אבל כשהיא הייתה ממש תינוקת, היא הייתה כל הזמן מסתכלת לתקרה, מסביבה, הייתה ככה מסתכלת כל הזמן. כל הזמן.
מה זה אומר? כי גם אדם עושה...
שהייתה רואה את הנשמות, הייתה רואה מלאכים, הייתה רואה את מה שאפשר... נגיד, אני יצא לי כמה פעמים לראות... זה, את מרגישה כאילו את בהזיות קשות. אמיתי, אני אומרת לך, כשיכולת התקשור של הראייה. זאת אומרת, יש הבדל, יש את היכולת התקשור שאני מרגישה ויודעת, שזה מזה אני לא מפחדת, שזה כל הסיפורים הקטנים האלה שספרתי לך, ויש את יכולת התקשור שאת רואה בעיניים שלך רגילות.
שאני רואה מישהו לידך.
שאני רואה מישהו לידי, שאני רואה אור מטורף של 2 מטר מסביב לגוף שלך, שאני כאילו רואה אותך, אבל אני לא רואה אותך, אני רואה אותך כמו כמעט שקופה, אז אני רואה את הנשמה שלך, וזה כזה, זה בן אדם, זה לא בן אדם, כאילו ממש יש כזה התלבטות, אבל ישנתי טוב, אבל אכלתי טוב, שתיתי, אני לא, כאילו, אני לא לקחתי שום כדור, מה קורה פה? אז זה מרגיש בהזיות, חד משמעית.
אבל מתי זה קורה?
זה קורה, ואני מקפידה לא לעשות את זה, כדי שזה יקרה לי מעט. זה קורה כשלא חשופים למסכים,
כשלא
חשופים, זאת אומרת, לא לראות טלוויזיה, לא לראות, לא לגעת בפלאפון. לי לא הרשתות חברתיות כמה שנים, זאת אומרת, לא הייתי בכלל בטלפון, וכמה שפחות לחשוב.
ואז את מרגישה
לחשוב דברים חומריים, זאת אומרת, כשאני לא חושבת על כסף, משכורות, עובדים, ספקים, עניינים, כשאני לא חושבת על כל הדברים האלה, כשלא חושבים על זה בכלל, וחושבים רק, יש איזה כל הזמן שיח פנימי כזה, שם מתחילים לראות את הדברים החיצוניים.
ושאלה שאני עולה לי מתוך זה, זה כאילו כי אמרת שאת לא רוצה להיות במקום הזה.
נכון.
אבל את מתחילה לראות את הדברים, את הדמויות האלו, או את הנשמות האלה מתוך מקום שיש משהו שאת צריכה לראות פה, זאת אומרת, יש איזה מסר שהם באים להעביר לך, או פשוט כי הם פה כל הזמן, ואני
כי הם פה פשוט רואה אותם. כי הם פשוט פה כל הזמן. וזה פחות גם נעים לי לראות על קרובי משפחה שהוא בוגד באשתו.
יואו, איזה סרט.
שהוא משקר, שמשהו רפואי עומד לקרות לו, כי את רואה אור שחור סביב הלב שלו, אור שחור סביב... זה קיים, זה נמצא, זה לא כי... אתה יודע, אני נורא נורא אוהבת את הנוצה הזאת שאני רואה על הרצפה, את הפרפר הזה שמגיע. זה כזה, את יודעת, מסרים חמודים וכיפים. ההארדקורד של התקשור הוא לא קל לעיכול, ואני גם אומרת לעצמי, אני רק בת 27, כאילו, בא לי גם קצת להיות ילדה, קצת להיות, אני צריכה לדעת עצמי ממש עם דמעות, ככה אני בוכה, זאת אומרת, בורא עולם, אני אעשה את השליחות שלי, רק תשחרר אותי מהדבר הזה, אני רוצה להיות בן אדם רגיל לכל דבר בעניין, זה כן קשה. וככל שנגיד אני שומרת שבת יותר בצורה מוקפדת, אני רואה יותר, אז באיזשהו מקום אני גם פחות שומרת. באמת.
וואו.
כן, אני יכולה להיכנס לזה עכשיו, זאת יודעת, זה הכי... אבל היה לי כמה פעמים שנכנסתי לבית מלון, ואני ישנה בלילה, ועם בעלי, והכל בסדר, ועם הילדים אפילו, ואני כל הלילה רואה סרטי פורנו בעיניים. ואני לא רואה. אז זה מישהו צפה בפורנו בחדר, והאנרגיה, את יודעת, יש זיכרונות אנרגטיים. אז בחלל, זה כמו שנגיד, תשמעי מוזיקה, כן? אבל כן. המוזיקה לא מופעלת, אבל היא נשארת בחדר.
אז תיכנסי לחדר ותשמעי את המוזיקה.
כן.
יאו, זה מטורף.
זה מטורף לגמרי. אז אני אומרת, יאו, לא בא לי לראות את זה, מה אני עושה? אני פותחת עיניים, ואני עדיין רואה, ואני סגורת עיניים, ואני עדיין רואה, ואני אומרת, אפשר כבר להירדם? אתה יודע, זה, יש פה.
תקשיבי, אני לא יודעת.
יש פה מחיר.
אני לא יודעת באמת, את אומרת שאת מציגת עצמך לעולם כמורה.
כן.
אני מכירה אותך כנמורולוגית.
כן.
אבל למעשה, מרגיש שכאילו המיין אישו שלך זה בכלל תקשור.
כן, אבל יש לי עניין עם זה, כאילו אני לא... זה כמו שאני אציג את עצמי כבת אדם.
כאילו זה, זה דבר זה להציג. חלק בלתי נפרד מה...
זאת אני, כן. פשוט אני מתחפשת איזשהו טייטל, אני לא מוצאת אותו.
ואם אנחנו מדברות באמת על שליחות, ועל זה שקיבלת גיפט שאין אותו למרבית האנשים, או כמו שנתת מקודם דוגמה על הרב עובדיה יוסף, שיודע באמת... הוא יכול להיות גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, וזה כאילו, את יודעת, מדברים על גאון הדור, מדברים על אנשים שהם בלבל שרובנו כנראה לא נהיה בו בגלגולים האלה. אז את לא שואלת את עצמך את השאלה, האם יש לי פה כוח שאני כאילו מפחדת להשתמש בו בצורה שבה אני אמורה להשתמש בו? לדוגמת המשל עם יונה, שברח מהשליחות שלו?
נכון. אז זה המזל שיש לי את הנומרולוגיה, כי זה די סדר לי את מה שאני אמורה לעשות. אז מהגיל עכשיו, זאת אומרת, מגיל 22 כזה, עד גיל 33, כן, 33-32, אני אמורה כמה שיותר להעביר מסרים דרך הרשתות החברתיות. זאת אומרת, יש לי קוד שנדבר על פרסום, על תקשורת, על מדיה, על יצירת תוכן, על הפקה, על פודקאסט, כל מה שקשור לכמה שיותר ידעו את המסרים שלי. זאת אומרת, הקוד הזה שמופיע לי, מופיע גם אצל הרבה כוכבי ריאליטי, אצל הרבה אנשים מפורסמים, פשוט אני משתמשת בדבר הזה לצורך ה... זאת אומרת, זה המקצוע שלי, להיות מפורסמת. השליחות שלי ברוחניות, הבנת את הנקודה? אז זה הנומרולוג אמרה לי, את צריכה להיות מוכרת. איך שלא תהפכי את זה, את תהיה מוכרת. זכות הבחירה בידיים שלך, האם זה יהיה לטוב או לרע? זה פה זה נכנס, איפה אנחנו בוחרים את זה. ואז השלב השני, זה ממש אני רואה מגיל 32, שיש שם תדר הרבה יותר מתכנס. הרבה יותר מסגרתי, זאת אומרת, הרבה יותר מופנם, ויכול להיות ששם אני יותר אבטא את היכולות.
מטורף.
כן. שיכול להיות ששם הפוקוס יהיה באמת על לא לעשות רעש חיצוני בפרסום, אלא יותר במשהו פנימי יותר, לא יודעת.
בגלל שאמרת שדווקא כשאת מקפידה על הלכות שבת ודברים כאלה, את מרגישה יותר את הדברים האלה. את יכולה להגיד שזה מרחיק אותך כאילו שיש בך איזה כמיהה לתשובה, ושאת מתרחקת מזה מתוך מקום של לא להתקרב לעולמות האלה שמפחידים אותך?
נכון. זה, את יודעת לדעתי, אם התיאוריה, כאילו הדוגמה הכי טובה שאני יכולה לתת, זה כמו ילד שרק עכשיו קיבל רישיון, ונותנים לו לנסוע על פרארי, שלחיצה קטנה אתה על 400 קמ"ש.
כן.
אז אני גם חושבת שזה הרבה קשור לגיל שלי, שאני עוד לא יודעת, או שאני גם לא רוצה עדיין לדעת, איך לנתב בצורה הכי מדויקת היכולות שלי. בא לי עכשיו, וזה גם המסר שלי כולם, שזה גם בסדר, לשים על הולד דברים שאתה יודע שאתה אמור לעשות, אבל כרגע בא לך לחיות, זה גם בסדר, זה גם חלק מהתהליך שלנו.
זה מעניין.
יש לי כמיהה מטורפת, היא הייתה מ-day one, אני זוכרת את עצמי בשיחות עם הבורא, מחפשת את הבורא, מחפשת משמעות, מחפשת מהות, יודעת שיש פה סיבה ותוצאה, יודעת שיש פה משהו יותר גדול ממני. אף פעם לא התפללתי או עשיתי משהו כי ככה צריך, אף פעם. תמיד זה היה מתוך מקום של, וואי, אני מרגישה פה משהו, אני מרגישה פה איזשהו חיבור עמוק, אני מרגישה פה איזה... ובכל פעם שאני מרגישה איזשהו תדר של דת מאנשים, זה מרחיק אותי. שאת יודעת, אני נורא נורא אוהבת את כל הסממנים היהודיים, אבל המגן דוד, או ה... נגיד, אני יותר מתחברת לחי משהו מגן דוד.
למה?
חי זה מרגיש לי יותר רוחני, מגן דוד מרגיש לי משהו יותר דתי. אני כל הזמן סביב ה... מתהלכת בין הטיפות, בין הרוח לדת, בין הרוחניות. לא, רוח זה קשור לחוכמת גויים, זה הבודהיזם, זה היוגה, זה כל הדברים האלה, זה רוח. רוחניות. זה מי שאנחנו, מה שאנחנו עושים פה, אני ואת נגיד, שזה משלמים את היהדות עם כל העולם הזה. דת זה כן, לא, מותר לא. מותר אסור, שחור לבן.
אני אגיד לך משהו שאני חושבת שלא הוצאתי אותו מהפה שלי, הוא היה בראש שלי המון המון זמן, אבל לא הוצאתי אותו מהפה שלי מעולם. וזה ש... אני חושבת שנתת לי כאילו את היכולת להגיד אותו, שאני בתוכי מרגישה ש... שכן תהיה פה תשובה אצלי מתישהו, וכן אני אגיע לזה, ואני כאילו גם במשהו בשנים האחרונות, בשנה האחרונה, יש לי כזה מין טוב, תספיקי כל מה שאת יכולה כזה לפני שאת עשי כמה קרקועים שאת רוצה, לפני שאת כאילו נכנסת למקום שאת יודעת שאת תגיעי אליו.
כן.
ויש לי גם איזה כמו רתיעה כזאת עם האנשים שבאמת מדברים דת כמסגרת, וחושבים שכאילו המסגרת היא יותר רוחנית או יותר קרובה לשם מאשר אם אני מדברת עליו. זאת אומרת, אני יכולה לדבר אליו במילים שלי, ומישהו אחר יקרא מהספר והוא יחשוב לעצמו שלקרוא מתוך הספר זה מקרב אותו יותר מאשר המילים. וגם אותי זה כאילו מאוד מרחיק, ואני מרגישה שאני עוברת איזשהו תהליך שכאילו, את יודעת, זה שבת פה מולי, ואנחנו כמעט באותו גיל, וזה כזה... זה פשוט מרגיש לי שאנחנו כאילו נמצאות באותו...
נקודה.
סולדות מאותו דבר, כאילו כזה עודפות את הדבר הזה.
כן.
למרות שאנחנו מרגישות שיש בזה המון אמת, ואני מרגישה שהרבה אנשים נמצאים במקום הזה, של כאילו להדוף משהו, למרות שאתה יודע שהוא אמת, ולכעוס על עצמך על זה.
כן.
ואז זה באמת המקום לשחרר את זה, ולהגיד, כאילו נתת באמת פה משהו מדהים, של גם אם אתה יודע שאתה אמור להגיע לנקודה מסוימת, קח את הזמן, אתה תגיע כן. אליה, ואל תכעס שאתה עוד לא שם.
כן, נכון. תראה, אני הייתי שנה שעברה עם אחי בלונדון, והלכנו לברים, ושתינו בירה, וצחקנו, והיינו במסיבות שם. ואני אומרת, איזה דבר יפה זה גם, שאני אוכל להיות גם וגם. זה שהתחתנו, או זה שאנחנו מחוברות לבורא, או זה שאנחנו, לא יודעת, עוסקות במשהו סופר רוחני גם, זה לא יכול למנוע מאיתנו גם ליהנות. אני נורא, נורא מעריכה אנשים שמחוברים לבורא, שמדברים את הבורא, שאומרים אני מאמין בבורא, ובאותה נשימה גם יודעים להביא את החומר וליהנות ממנו, ולעשות ארוחות מפוארות, ולארח אנשים ולטוס לחול. זאת אומרת, זה לא אמור למנוע זה מזה. וכשאני רואה נגיד משפחות שהן חוזרות בתשובה, כן? ומביאות עוד ילד ועוד ילד ועוד ילד, והם לא נהנים בשום צורה מהחיים, ברמה החומרית, שם הכי כואב לי. כי זה לא מה שבורא עולם רוצה. בורא עולם רוצה שיהיה לך את הכי טוב ושתהנה מכל העולמות בצורה המושכלת. זאת אומרת, אל תאבד את הראש לגמרי, אבל אתה יכול לאבד אותו.
מעניין.
כן, כי אני רואה גם וגם, אני רואה את האלה שחוזרים מתשובה נגיד, או שמאוד מאוד מחוברים, אבל הם יצאו למסיבה. נגיד, אני שמעתי על כמה אמהות נשואות, שהלכו למסיבה ברעים, אמרתי, איזה מדהים זה. איזה מהמם זה. כאילו, כי יש לה אותה גם, יש את העולם שלה. היא איבדה קצת את הראש, וזה מדהים, וזה מעולה, וזה, היא גם צריכה את זה. אנחנו לא צריכים לחיות, זה הקטע, שאנחנו לא אמורים ליצור לעצמנו כלא. והרבה אנשים שמחוברים לבורא, בתשובה, בתהליך של תשובה, הם מכניסים את עצמם לכלא. צריך עוד ילדים, צריך זה, וואי, כשהם בפרנסה, טוב, לא נורא, עכשיו אנחנו נסבול בעולם הבא יותר טוב. לא, זה לא נכון.
אבל בתור מישהי שאת בעצמך מעידה שאת מאוד מכירה ובקיאה בהלכות, אז איך זה מסתדר? כי הרי הלכות אומרות דברים מסוימים. על פי ההלכה, אתה אמור...
את יודעת למה אני אוהבת את הרב עובדיה יוסף? הוא העורך דין הכי טוב שתמצאי. הוא מרצה פרצה בכל חוק. נגיד, סתם דוגמה, אם אנחנו מתעסקות בנושא של הנידה, הרי אומרים, אסור להיכנס עם צמיד, אסור להיכנס עם לק, אסור להיכנס עם ריסימות בקות. אומר, מותר, 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 רק תעשי, רק תעשי, מותר. שתביני, אם איפור תיכנסי, קשר. עם תוספות זה, זאת אומרת, דברים שאסור לחלוטין,
כן.
כנסי יהיה בסדר, אני מאשר לך. אז יש פה את הפרצות, רק צריך לשמור את עצמך בתוך, לא לאבד את עצמך. זאת אומרת, אני נגיד לדוגמה, כן שומעת קשות, אני לא אוכל שום דבר לא קשה, אבל אין לי בעיה לאכול במסעדות, נגיד, טבעוניות או צמחוניות, או להזמין מנה טבעונית או צמחונית. אני לא עכשיו יקשה על עצמי עוד יותר, זאת אני באמונה שלי.
כן.
כי כשאני רואה, נגיד, אנשים שעכשיו הולכים לטיול, כן, וכל היום אוכלים סנדוויצ'ים, אני אומרת, כאילו, אז מה הכיף פה? זאת אני, שוב. ואני אומרת, לפעמים אנחנו סתם מקשים על עצמנו, כשאין סיבה. יש פתרונות להכל. זה רק צריך להיות קצת יצירתיים.
תגידי, איך... מה עשית לפני שאני הייתה נוירולוגית?
מה עשיתי לפני שאני הייתה נוירולוגית? עבדתי קצת בחנות של בעלי, יש לו מפעל של שיש, ואז נכנסתי ללופים של לידות, לידה ראשונה, אחרי חצי שנה שוב, נכנסתי לרעיון, ואז לידה שנייה, ואז קורונה, ואז ישבתי עם שני ילדים בבית כמה חודשים טובים, ו... בזמן שאני איתם בבית, התחלתי את הנומרולוגיה.
הלכת ללמוד נומרולוגיה?
כן, למדתי נומרולוגיה כשהייתי בת 18 לדעתי.
ומה הרגשת?
הרגשתי שאת יודעת, אני בולעת את החומר, זאת אומרת, היא רק אומרת משפט, אני כבר הבנתי עד סוף השיעור מה הולך להיות, זאת אומרת, זה היה בשבילי כמו משחק ילדים. עכשיו, למה זה משחק ילדים? למה אנחנו לומדים משהו ואנחנו כבר קולטים את זה נורא נורא מהר? כי בגלגולים הקודמים כבר למדנו את זה מיליון פעם. הנשמה רק נמצאת בתהליך היזכרות. לעומת זאת, עכשיו לקרוא משהו, ספר מסוים, נגיד בפיננסים. אני נגיד עכשיו, אני בפיננסים על הפנים. אני קוראת ספר בפיננסים של השקעות, לדוגמה, אני אקרא אותו עוד פעם ועוד פעם. ואני לא מבינה, ואני לא מבינה, ואני לא מבינה. אבל כל דבר שקשור לרוחניות, תגידי לי משפט, הבנתי את כל הסיפור. אז אנחנו כל הזמן בתהליך היזכרות. אז אנחנו לא סתם קל לנו בנושאים מסוימים, ולא סתם מורכב לנו בנושאים אחרים.
זאת אומרת שאם, אבל שאלה שגם נשאלת היא, אם קל לי בנושא מסוים, זאת אומרת שאני צריכה להיות בו?
כן, כן. מה שקל לך זה השליחות שלך חד משמעית. מה שאתה מרגיש פה קושי עצום, בסדר, תלמד את זה. או שתשחרר או שתלמד. אז למדתי את זה, למדתי משהו כמו עוד 10 מקצועות, כמו שקשורים ברוחניות, כמו תטה הילין, כמו אקסס פארס, כמו כל מיני דברים. עשיתי תואר ראשון, כי אני אוהבת ללמוד. ואז חיברתי את הכל. ואני כן למדתי את הדברים בנומרולוגיה, אבל זה היה כמו טיפה בים. ואני למדתי אצל המון המון מרצים, גם בארץ, גם בעולם. תרגמתי ספרים באנגלית, ספרדית, רוסית, בנומרולוגיה. ואני לא באמת מאמינה שמישהו הגיע לאיזה שהם רזולוציות שוואי, הפכו לי את הראש. ופיתחתי כמה דברים מדהימים. וכן.
היום את מסתכלת על הנקודה שבה את נמצאת, ואת את מצליחה לחבר את הפאזל? כאילו, את מצליחה לראות איך דבר הוביל לדבר?
בעשייה שלי?
כן.
מה, בקטע של המלצה לעצמאית?
בקטע של, כאילו, אנשים... אני באמת מאמינה שברגע שבן אדם יותר מחובר, הוא יותר קל לו לראות את הפאזל. אבל אנשים המון פעמים, אני חווה קשיים של אנשים שהם לא מצליחים להבין למה הדברים קורים. אם אנחנו חוזרות למה שקורה עכשיו פה במדינה, ולמבצע, למלחמה הזאת, ולזה שיש לפנינו עוד דרך ארוכה עם זה, אנשים מאוד שקועים בתוך השכול, ובתוך העצב, ובתוך הדרמה, שהם... המון פעמים כועסים על הבורא, ולא מבינים שיש פה משהו שאנחנו נועדנו לראות.
כן. אני קראתי המשפט בבוקר באינסטגרם, שהוא היה משפט מזה יפה. שמצליחנים אומרים, זה קשה וזה אפשרי. זה מה שהיה לי מדי וואן. זה קשה וזה אפשרי. אני חולה. אני אעשה מה שצריך, אין לי מה להפסיד. אני כל הזמן אמרתי על עצמי, הכי בגדול, בקורס הראשון שעשיתי, אני הפסדתי. לדעתי, סביב ה-20,000 שקל. אני לא הרווחתי בכלל, אולי 1,000-2,000 בחודשים הכי, וואו, זה היה 5,000 שהרווחתי. כי כל שתי שקל שנכנסתי, שקל וחצי החזרתי. זה מה שעשיתי. אני אמרתי על עצמי שוב, על הסיכון הכי גבוה, על הסכום הכי גבוה, all in, all in, all in. ותמיד ידעתי שהכל אני יכולה לעשות.
ולא היה לך שום רגע לאורך הדרך שפחדת שאולי זה לא זה? אולי זה לא הדבר?
אז העיקר ניסיתי. את יודעת, זה נגיד אמא שלי, אני מאוד מעריכה אותה על זה, אמרה, מה אכפת לך לנסות? זה כל הזמן הייתה מדברת איתי על זה? תנסי, מקסימום, תנסי משהו אחר, אבל תנסי. מה תפסידי? היא גם כל הזמן הייתה נורא נורא עודדה אותי להגיד לעצמי שכל החיים לפניי. אפשר לקום וליפול, לקום וליפול, לקום וליפול. ויש לי גם דוגמה של החמים שלי, ההורים של בעלי, שהם 200,000 פעם נפלו וקמו, נפלו וקמו. היה שם כל מיני דברים, למה בן אדם נופל בקם, כן? אבל זה הדבר הכי גרוע, זאת אומרת, מה כבר יכול להיות? אז אני אפסיד, כמה אני כבר יכולה להפסיד? זה לא יגיע למיליונים, כי אני אהיה קשובה לעצמי.
לפי מה שאת אומרת, זה ממש נשמע שאתה איירון וומן, כאילו איזה אשת ברזל כזאת שכלום לא מפחיד אותה, או מאיים עליה, או קשה לה באמת. ואני... לא יודעת, אנחנו יושבות פה כבר תכף שעה, ואני מרגישה שבאיזשהו מימד כבר אני את חברה שלי.
כן,
ואני יכולה לשאול אותך באמת ברמה האישית, אם, או את יודעת מה, אפילו ברמת ההשראה, על נקודה שבה לא ראית שהכל זוהר, אבל הבנת אחר כך שהפאזל מתחבר. כאילו על זה שהיית רגע למטה, ואמרת, למה זה קורה לי? כעס על זה שזה ככה, ואז במשך הזמן הבנת כאילו שזה הדבר שהיה חייב לקרות.
בטח, היה לי כמה רגעים כאלה. אני כן יכולה להגיד לך משהו, שכשהגעתי לנקודה של הצלחה ראשונית, כשהיה לי, שזה לא מובן מאליו בכלל, כן? שעשיתי sold out של 550 איש, כל כרטיס כמעט 300 שקל, אז כאילו לא מובן מאליו, בלי אף אחד מאחוריי, הכל זה אני, אף אחד שמנהל את זה, הכל אני עושה את זה, ואז שעשיתי את זה, כשהגעתי לזה, וזה היה תוך שבועיים sold out, שזה רק עוד חודש ההרצאה, אמרתי לעצמי, כל מי שחושב שההצלחה היא פתאומית לי, טועה ומטעה. כי עבדתי קשה, אני התמדתי. זאת אומרת, אם אני אתאר את זה, זה היה שאני רצתי באמת מרתון ארוך, ואני רק הסתכלתי על הקרקע, לא הסתכלתי להרים את הראש. לא הסתכלתי לראות מי לא עושה לי כפיים, מי אומר לי כל הכבוד. לא הסתכלתי על שום דבר, רק הסתכלתי על איך אני ממשיכה לרוץ. שזה התמדה בתכנים שלי, שזה באמת להביא ערך ללקוחות שלי, להיות הכי שירותית שיכולה להיות. נרמה שמישהי אמרה לי, עוד שלושה חודשים יש לי ניתוח. פתאום אני נזכרת רגע, איך היה ניתוח שלך? כאלה דברים. מרימה טלפונים, עושה, אני מסתכלת, אני גם, את יודעת, מסתכלת מהתחום שלי. יש נומרולוגים, עושים ייעוצים, מהמם. אני לא רק אעשה ייעוץ, אני גם אתן לך את זה כתוב, אני גם שבוע אחרי זה שלח לך הודעה. והרבה אמרו לי, את מתמחרת את עצמך נמוך מדי. אמרתי, אבל אני צריכה להוכיח את עצמי. כאילו, אני תמחרתי את עצמי מאוד 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 נמוך, ואני תמיד נותנת מעבר למה שאני צריכה לקבל בכסף. כי אני לא מסתכלת על עכשיו, אני לא מסתכלת על זה שאני עכשיו רוצה את ההצלחה או כל דבר שאני נלווה לזה. זה יגיע. כי זה טבע הדברים. זה כמו שאת עם בעלך, ואת מקיימת יחסי מין לא מוגנים, הרי מה יצא בסופו של דבר? כאילו, מה התוצאה הטבעית? הריון. אז ככה גם פה. התוצאה הטבעית זאת הצלחה. כדי שלהגיע לזה, צריך לעשות, לרוץ, בלי להרים את הראש. אני לא חיפשתי את כל הכבוד, לא חיפשתי את הכפיים, לא חיפשתי את הכסף, לא חיפשתי שום דבר מזה. חיפשתי להצליח מאוד. ומתוך ההצלחה יגיע הגשמה, יגיע השמחה, יגיע השפע, יגיע כל דבר. זאת אומרת, אני באמת אמרתי, אני רוצה לתת את הכי טוב שלי, לא מה-200%, לקבל הרבה פחות ממה שמגיע לי או שאני צריכה. זה יגיע, זה השלב לשם יגיע. והיו לי נקודות, היו לי נקודות של כזה נפילה, אמרתי, אבל אני לא יכולה להרשות לעצמך להיות בנקודה הזאת, כי אני צריכה להמשיך, כשיהיה לי מספיק כוח, להמשיך לרוץ. כי אם אני עכשיו אפקע על זה שלא הולך לי, אני בנסיגה, אין נסיגה, רק רצים קדימה, רק עושה. זה ברמה של, אני זורקת רעיון שאני רוצה איזושהי הרצאה לעשות, אין לי אולם, אין לי תאריך, אין לי תוכן. זה הכל רעיון מתחילה ליישם, רעיון מתחילה ליישם, אין לי רגע של הפסקה. והיה לי נקודה של שפל, אבל זה לא היה באמת שפל. זה היה רגע, את יודעת, מן הצירה, ואז בום, טיסה. אז לא להסתכל על שפל כשפל, אלא להסתכל על זה כעצירה, שעכשיו המנוי מתחממי, וזינוק בעלייה.
ככה את אומרת לעצמך ברגע שאת, אני שואלת את זה באמת בשביל, בשביל כל אדם שנמצא ברגע הזה שבו הוא נמצא למטה באיזשהו אופן, והוא מחפש את הדבר שייתן לו את הכוח לקום, אז מה הדבר? לזכור שזה נקודה בזמן, לזכור את התוצאה?
הטעות היא שאנשים אומרים, נגיד כמו עכשיו המלחמה, או כל הצירה שאתה חווה בעסק, שהטעות היא שאנשים אומרים, טוב, אין מה לעשות, אני אחכה. לא. שאם נגיד כמו המלחמה עכשיו, שהם עוצרים, לא מעלים בכלל התכנים. אני לדוגמה בתקופה הזאת מאוד מאוד עסוקה בשימור לקוחות. שאני מחדשת להם תכנים, אני עושה להם דברים, שולחת להם הודעות, מדברת איתם. כי אין לי משהו אחר לעשות, מה אני אעשה? אני פשוט אשב? לא, זה בדיוק הזמן בלשמר את הקיים. זה בדיוק הזמן להכין תשתית לדברים עתידיים. זה בדיוק הזמן להתחיל לחשוב על כל מיני מהלכים. אני לא יושב בבית ולא עושה כלום. להפך, אני עובד יותר קשה ממה שעבדתי כל הזמן הזה. כי זה העניין, לא לעצור. אז את אומרת לי נקודות שפל. למען האמת, לא היו לי נקודות שפל משמעותיות. כי מבחינתי, כשפתחתי קורס, זה היה מחזור 7, והיה לי שם 5 תלמידות, כשמחזור קודם לכך היה לי 6 תלמידות, כאילו, אתה יודעת, הראש ההישרדותי שאני אומר, וואי, נפלתי, ירדתי, אני לא מתרוממת, אני אמורה כל הזמן לעלות בכמות תלמידות. אמרתי, לא, תודה על הקיים, תודה על זה, אני אעשה הכל כדי שהמחזור הבא יותר גדול, ויותר גדול, ויותר גדול, ויותר גדול. ואז זה הוביל לכך שמחזור, מחזור 16, כבר היה 45 תלמידות. זה תהליך, כן? הקטע הוא שאחלתי לשבת ולפקוט, מה? אין לי מספיק תלמידות, והיה לי קשה, כי ללמד קבוצה של 5 זה מאוד 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 קשה, כי צריך, אין מספיק אנרגיה לקבל בחזרה. לא הכסף, זה האנרגיה, זה ההקשבה, זה ההשתתפות, זה הכמות, זאת אומרת, את מתמלאת מזה גם. ולא הסתכלתי על זה כעצירה. לא, כל מדהים, כל מהמם. אני מתקדמת, זה מה שחשוב.
אני מתקדמת.
גם למרות שבמחזור הזה הפסדתי המון כסף. הפסדתי.
זאת אומרת, את לא רואה כסף כסימן להצלחה או לכישלון.
ממש לא. אם את ממשיכה להתמיד, הכסף הגדול יגיע בלי להתאמץ. הנה, לדוגמה, עשיתי עכשיו שתי השקות מטורפות. לא היה לי דף נחיתה. לא, אנשים לא ידעו מה הם קונים בכלל. רק היה לינק והסכום. זהו. לא היה לי...
אבל בואי, את כבר נמצאת במקום שבו יש לך קהל שגם אם תגיד אליהם, בואו לראות אותי עושה עלק ג'ל, הם יבואו.
מדהים. מדהים, נכון. מדהים. זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד, שאנשים רואים את זה, הם לא רואים את כל מה שעברתי. הם לא רואים את כל הטירוף שחוויתי, את כל הקשיים, את ההפסדים. הרבה אנשים נגיד אומרים, יואו, הרצאה, נגיד היה לי הרצאה של 1,000 איש, וגם שם כמעט 300 שקל כרטיס, וואה, עשתה פה 300. הם לא יודעים שכל ההוצאות של האירוע הזה היה 270 אלף, ומה-30 אלף האלה שנשאר לי, מה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, כאילו לא נשאר לי כלום. אני לא עושה, יש הרבה דברים שלא עשיתי כדי להרוויח, אלא כדי באמת להתקדם, כדי באמת להיות מספר אחת, כדי באמת להיות מוכרת ומפורסמת, כי זה גם חלק מהמסלול שלי. כי בפרסום שלי אני אעזור להרבה אנשים.
חזק מאוד. חזק מאוד. טוב, אני... יש לי עוד מיליון דברים לשאול אותך, אבל זמננו קצר. אבל אני כן ארצה,
כן,
בגלל שדיברנו... לשאול אותך על איזה שיחה או איזה מפגש מטורף מטורף שלא יש צלח בראש עם איזה באמת... עם איזה חוויה רוחנית מאוד מאוד עוצמתית שאת מרגישה שהשפיעה על החיים שלך היום.
וואי, היה לי הרבה כאלה. סיפרתי על זה, אבל לא מספיק פעמים, שהיה לי ממש יציאה מהגוף, כן? של, אני לא יכולה לקרוא לזה מוות קליני, כי מוות קליני עוברים שם איזשהו תהליך, שהם רואים בית דין של מעלה, הם קצת חווים את... אני עוד לא הגעתי לבית דין של מעלה, אני רק הייתי במעבר הזה של העולמות, וזה היה, את יודעת, זה היה מטורף, כי את... בראש שלך, את בצלילות C. את יודעת, הרבה אנשים אומרים, אני עכשיו יעשן, אני מעשן, אין בעיה קופסה ביום, אני עלה למעלה, אני אפסיק לעשן, זה לא עובד ככה.
מה?
גם למעלה יש לך את החשק לעשן.
אה.
גם, נגיד אתה עכשיו בתאווה של אוכל, ואתה כל היום רק חולם על בשרים, גם למעלה זה יקרה לך.
ואין לך גם לאכול. זה...
ואין לך מה לאכול.
כמו הפרסומת של מקדונלדס.
בדיוק, בדיוק. אז זה גם מה שאנחנו צריכים לשים לב, שאנחנו אמורים להגיע למצב ששום דבר לא שולט בי. כן, כן.
נו, אז מה הרגשת?
אז את בצלילות C, שאני פשוט מדברת את עצמי. איפה אני? אני לא אמורה להיות פה. אוקיי, אפשר שתחזירו אותי? אני אבקש עוד פעם, אפשר שתחזירו אותי? לבקש עוד פעם יפה, תחזירו אותי. ואז תחזירו אותי, אני לא צריכה להיות פה. וזה היה... תקשיבי, זה היה אחד... עשית פעם צניחה חופשית?
כן.
אז זה צניחה חופשית, נכון שאנחנו צונחות כלפי מטה, אז פה זה היה קדימה ישר.
יום.
ואת רואה רק לבן, ואת בקושי מזיזה את הראש לצדדים, ואת רואה נשמות, ואת מנסה לצאת משם, את לא יכולה, את בטיסה, את טסה. את רוצה לעצור, את לא, אין לך שליטה על כלום, זה פשוט הנשמה שלך מטיילת לה. וזה עוצמתי בטירוף, וזה... זה משוגע.
ומה...
זה משוגע.
וכשחזרת?
כשחזרתי, זה היה מעניין, כי הייתי כל הזמן עם עיניים פקוחות. אז כשחזרתי... פשוט הלבן הזה התחלף בצבעים אחרים, לשחור, ולאט לאט, כאילו כמו שאת פותחת לאט לאט את העיניים, את רואה את החדר, ככה. אבל העיניים שיהיו פקוחות לרווחה כל הזמן. אז זה היה מעניין לראות את כל התהליך הזה של הירידה
היית
למטה.
היית ערה בעולם הזה?
הייתי ערה, הייתי ערה. אני, מה שהיה לי זה, אני אמרתי לבעלי, אני לא מרגישה טוב, נשקפתי על המיטה, אני נראה לי הולכת להתעלף, והוא אמר לי שפשוט עצמתי את העיניים, נשקפתי, ופתחתי את העיניים, ועשיתי כזה, כאילו שיצא לי, היא אומר ממש כמו הבל מהפה, ושהתכווצת.
זה מה מנהלך,
זה משוגע, זה משוגע, זה משוגע. והוא אמר, הייתי מנהל כוחות ככה כל הזמן, ולא זזת.
אז כן, בטח הוא היה בהתקף חרדה. וואו,
תקשיבי, התקף, כשאני חזרתי לפה, הוא בכה, רק שתחזור, רק שתחזור, רק שתחזור, תחזרי, תחזרי, אני אוהב אותך, ועם דמעות. וסקרתי לה כזה, מה היה פה עכשיו?
אבל מה למדת מזה? זאת אומרת, מה היית צריכה ללמוד מהדבר הזה?
מה שהיה לי שם, ואני אסביר על זה, מה שהיה לי שם, עד אותה נקודת זמן, במשך כמה חודשים טובים, זה היה נורא שלב כזה של fuck it, לא אכפת לי מכלום, לא רוחניות, לא ירוד, לא הגשמה, לא דת, לא שום דבר. אני רוצה להיות כמו כולם. הנה זה שותה ממעשן בשבת ולא קורה לו כלום, הנה זאת עושה מה שהיא רוצה, הנה זה עושה... אני רוצה להיות ככה, לא רוצה. לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה,
בורחת,
מה זה ברחתי? והייתי מאוד בצורה לא אופיינית, הייתי עצבנית וכעוסה וממורמרת, וחשבתי שכל העולם הזה, את יודעת, משחק, מגרש משחקים בשבילי, ואני אעשה מה שבא לי. היה לי מאוד פירוק עול, ממש. אני באמת, 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 באמת הייתי מנותקת מעצמי, ורציתי להיות מנותקת מעצמי, כאילו כעס, אמרתי, בוא נראה אותך, כזה. ושם, בעצם, הבנתי, את לא יכולה לברוח מזה, תחזרי לעצמך, תתפקחי. ובנקודת זמן הזאת, הבנתי שאני צריכה להתעסק ברוחניות, שאני לא יכולה לברוח מזה.
מטורף.
כן. כן.
מטורף, אימא כן. לה. איזה שיחה, תשמעי, כל מי שמאזין לדבר הזה עכשיו...
חייב, חייב, חייבת, כאילו זה בעיקר פה לנשים שלנו, חייבת לתפוס גם אם זה דבר אחד, כי בסופו של דבר אנחנו שומעות שיחה שלמה, ואת יודעת, את אומרת, וואו, וואו, אבל בסוף, תפסו דבר אחד שנאמר פה, אני יש לי מחברת מפוצצת בהערות שרשמתי לעצמי, אבל אחד... לא סתם שאלתי את זה בסוף, ולא סתם זה נאמר עכשיו, העניין הזה של בן אדם שיודע שהוא בורח מהשליחות שלו, היא בסוף באה אליו, היא תופסת אותו, אז אליו אין לו ברירה.
נכון.
אין לנו ברירה.
נכון.
באנו לעולם הזה מסיבה מסוימת, וכל שנותר לנו זה להבין מה הסיבה, ופשוט לקיים אותה.
בדיוק.
רויטל, תודה ענקית, באמת, היה לי פשוט מעורר השראה ברמות, 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 את מדהימה. כיף גדול שבאת לפה.
תודה רבה. תודה רבה.
אנחנו נעשה עוד איזה פרק בטוח, כי...
בעזרת השם.
נושאים עם אינסופים.
תודה.
אוי, רגע, לפני הביי. ספרי למי שלא מכירה, איפה אפשר למצוא אותך? מה אפשר... איך אפשר לא רק למצוא אותך, אלא איזה תהליכים את מעבירה? איך אפשר כאילו להיות יותר קרובה אלייך?
אז אני רויטל כהן. מעשית האקדמיה לנומרולוגיה, מי שלא יודע, אתם יכולים לכתוב ברויטל כהן נומרולוגיה, תמצאו אותי בפייסבוק, ביוטיוב, באינסטגרם, איפה שאני נמצאת. מה שאני עושה היום זה בעיקר מלמדת, כן, נומרולוגיה. אני לא עושה ייעוצים אישיים כבר המון 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 זמן. וגם את הקורס נומרולוגיה, לא את כולו, אני עכשיו מעבירה. עכשיו אני מכניסה הצוות שחלק אני אעביר, חלק הצוות יעביר. ויש לי המון המון מוצרים בנושא הזה של נומרולוגיה, תוכנה נומרולוגית, שזה בעצם כל המפה הנומרולוגית שלך, של כל החברים שאת רוצה לבדוק.
מה, אני מכניסה מספר ופשוט כאילו...
שם פרטי, שם משפחה, תאריך לידה, וכל הנתונים עולים לך. כן, מדהים, 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 מדהים. ויש לי קורס דיגיטלי מושקע בטירוף, באמת. אין, זה 5 כוכבים מתוך 5 כוכבים. אין אחד שאמר שהוא לא מדהים. וכמו שאמרתי, תוכנית הדגל.
מהממת.
כן.
טוב, אז אנחנו ניפגש.
תודה.
ביי.